שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה הממלוכית, חלק שלישי. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. היהודים בירושלים. בתחילת התקופה הממלוכית היו יהודים ספורים בירושלים. בשנת 1263 נאלץ הרמב"ן להשתתף בוויכוח פומבי נגד מומר נוצרי במצוותו של מלך קטלוניה שבספרד. בסוף הוויכוח העניק לו המלך 300 דינר, אבל הרמב"ן נרדף בעקבות הוויכוח על ידי נזירים דומיניקנים, ובלית ברירה החליט לעזוב את ארץ מגוריו ולעלות לארץ ישראל. לירושלים הגיע בשנת 1267. והיה בזמן קצר, ומשם עקר לאקו, ושם נפטר בשנת 1270. הוא נחשב למחדש היישוב בירושלים בגלל יוזמתו להקים בה בית כנסת. מירושלים כתב איגרת לבנו, מתוך יערי איגרות ארץ ישראל, ציטוט: אין ישראל בתוכה, כמעט באו הטטרים ברחו משם, ומהם נהרגו בחרבם. רק שני אחים צבאים קונים הצביעה מן המושל, ואליהם הצטרפו עוד מניין מתפללים בבתים בשבתות. והנה זרזנו אותם ומצאנו בית חרב בנוי בעמודי שיש וכיפה יפה, ולקחנו אותו לבית כנסת, כי העיר הפקר וכל הרוצה לזכות בחורבו זוכה. והתנדבנו לתקן הבית, וכבר התחיל בשיפוצו, ושלחו לעיר שכם להביא משם ספרי תורה אשר היו בירושלים, והבריחו שם בבוא התטרים. והנה יציבו בית כנסת ושם התפללו, כי רבים באים לירושלים אנשים ונשים מדמשק וצובע וארץ מצרים וכל גלילות הארץ לראות בית המקדש ולבכות עליו. סוף ציטוט. במהלך התקופה גדלה קהילה יהודית והכילה מספר עדות. מסתערבים, שמם בא להם מכך שהיו כמו ערבים, בשפתם, בלבושם, במנטליות שלהם וכדומה. אנשי קהילות יהודיות אלו הגיעו מערי מישור החוף שנכבשו על ידי הממלוכים, כמו אקו, צור, בירות וכדומה, ואליהם נשפחו עולים מארצות מזרחיות עם מנטליות דומה למנטליות היהודית ערבית. הם היו הקהילה הגדולה והחשובה בירושלים, וממנה באו גם מנהיגי הקהילה. המערביים, יהודי המגרב שעלו לאורך כל התקופה. תרבותם דמתה לתרבות המקומית, אך הם שמרו על ייחודם וקשריהם עם ארצות המוצא. הם נטלו חלק בפעולות הקהילה המקומית ואף קיבלו מינויים. אשכנזים, הגיעו בעיקר בשלהי המאה ה-14 ואילך, בעיקר מגרמניה ואיטליה. מספרם היה קטן והם שמרו על קשר עם קהילות המוצא. ספרדים, התחילו להגיע מאמצע המאה ה-15, אבל יותר הגיעו אחרי גירוש ספרד ב-1492. אט אט הם הפכו לדומיננטים בקהילה הירושלמית, הם תפסו את ההנהגה רק בתקופה העותומנית. לגבי מספר היהודים הבאתי את מכתבו של הרמב"ן שסיפר שבשנת 1267 היו בירושלים רק שני יהודים שעסקו בצביעת בדים. דיווחים מאוחרים יותר יש מסוף התקופה. רבי משולם מוולטרה 1481 מספר על 250 בעלי בתים יהודים. רבי עובדיה מברטנורה ב-1488 מספר שהיו בירושלים כ-300 בעלי בתים לפני בואו, וחלק גדול מהם ברח מירושלים, וכך כתב לאביו, מתוך יערי אגרות ארץ ישראל, ציטוט: ומן היהודים נשארו בה היום 70 בעלי בתים מדלת העם אשר אין להם מחיה, וכמעט לא נשאר איש שלא יחסר לחמו, ואשר ימצא לו לחם משנה אחד, ואשר ימצא לו לחם משנה אחד נקרא עשיר במקום הזה. ולעת כזו יש בתוכה אלמנות רבות וזקנות וגלמודות, אשכנזיות, ספרדיות ומשאר לשונות, 7 נשים כנגד איש אחד. סוף ציטוט. רבי משה בסולה שהגיע לירושלים בתחילת התקופה העותומנית 1521 מספר, ציטוט: כמו 300 בעלי בתים מלבד אלמנות שהם יותר מתפקוף, כלומר 500, סוף ציטוט. כלומר, מדובר על קהילה קטנה של כמה מאות בעלי בתים, ובנוסף כמות גדולה ולא פרופורציונלית של אלמנות שבאו לירושלים כדי למות ולהיקבר בה. רבי עובדיה מספר על בעיה שקרתה לפני שהוא בא לירושלים, שגרמה ליהודים לברוח ממנה. מדובר על מס גדול שהוטל על תושבי היהודים, ולא רק עליהם, על ידי השלטונות, כדי לממן מלחמה נגד הטורקים. מנהיגי הקהילה היו מסתערבים שהוא קורא להם זקנים, והם הקפידו על עמידה בתשלומים הכבדים ואימו שכל המתחמקים יימסרו לשלטונות, וכן יימסרו פרטים על רכושם ולא יאפשרו להם להעביר את רכושם ליורשיהם. וכך סיפר רבי עובדיה מתוך יערי אגרות ארץ ישראל, ציטוט: ובימים ההם כל הרבנים והחכמים אשר היו בירושלים מן האשכנזים והספרדים ברחו ונמלטו לנפשם, כי לחצו מזקנים היושבים בירושלים לחץ גדול, כי קרוב ל-300 בעלי בתים שהיו בה נשמטו אחד אחד ונדדו והלכו בפני כובד המיסים והעוולות אשר הטילו עליהם הזקנים יושבי הארץ המסתערבים, ולא נשארה בירושלים כי אם דלת העם ונשים כמעט לא נשאר בה איש אשר יהיה ראוי להיקרא איש. ואמר לי הנגיד, בקהיר ישב נגיד שהוא ראש יהודי הממלכה, ובמקום שהייתה נציבות כי אין סגן נגיד בירושלים משנת 1376, ואיתו כנראה דיבר רבי עובדיה. המשך ציטוט: כי לא היה בידו למחות בזקנים ההם, כי ירא מפניהם פן ילשינו למלך על כל היהודים, כי המלך, כלומר הסולטן קיידבאי, גרונו ועינו לא תסבע. ובימים ההם מהומות רבות היו בכל חלקי ארץ מצרים, כי המלך שם פניו לצבור כאפר כסף, לתת לסריסיו ולאנשי מלחמתו, אשר שהלך להילחם עם המלך התוגר, טורקיה, בארץ צובה על הנהר פרט, ושם עול כבד על היהודים אשר במצרים, היינו בין השומרונים והרבניים והקראים, 57,000 פרחים זהב, כלומר פלורינים, מטבע מפירנצה, ועשה כן לכל גוי, גם לערלים, כלומר לנוצרים, וגם לישמעאלים, סוף ציטוט. בשנות ה-80 של המאה ה-15 חלה הטבה במצב היהודים בירושלים, כי המלך גזר שהמס שהוטל על אותו היום על הקהילה ככלל יהיה מעטה פרטני, וסיפר רבי עובדיה, ציטוט: ואולי תיבנה ותיכונן הארץ, כי שלח המלך מכתב וישימה לחוק עולם, אשר לא ייתן שום יהודי היושב בירושלים כי אם את המס המוטל עליו, יען אשר בתחילה היה חוק למלך מאת היהודים 400 דוקטי, מטבע זהב שמקורו בוונציה, בכל שנה, בין שהיו יושבי המרובים ובין שהיו מועטים, והיו כולם נתפסים איש על אחיו ואיש על רעהו, כי כולם היו משועבדים לזה המס. ואתה, כאשר ריחם השם ונתן כזאת בלב המלך שייתן כל אחד מס לגולגלתו, הייתה זאת תקנה גדולה בירושלים, אשר לא נעשתה כמוה בירושלים זה 50 שנה, ורבים אשר נדדו והלכו שמים את פניהם לשוב לשבת בארץ, סוף ציטוט. ואומנם רבי עובדיה באיגרת יותר מאוחרת מספר על 200 בעלי בתים, ולגבי הזקנים כתב, ציטוט: ניחמו הזקנים על הרע אשר עשו, כי ראו כאוזלת יד, וגם הם נשארו דלים ומדולדלים יותר מאשר היו בתחילה, והם מקרבים עתה כל הבא לשבת בארץ ומכבדים ומנסים אותם ומרבים להתנצל על כל הרע אשר עשו באומרם, כי הם לא יבקשו רעה אלא למי שירצה להסתרר עליהם, סוף ציטוט. בסוף המאה ה-15 נקרא רבי עובדיה לעמוד בראש העדה וללכד אותה, ואומנם אישיותו ופרסומו כמפרש המשנה אפשרו לו להצליח במשימה זו. על מעמדו סיפר תלמידו בשנת 1495 לפי יערי אגרות ארץ ישראל, ציטוט: והאיש גדול מאוד ועל פיו אישה כל הארץ, ובלעדיו לא ירים איש את ידו, ואפילו ישמעאלים מכבדים אותו ויראים ממנו, סוף ציטוט. באופן כללי, מצב היהודים היה טוב מזה של הנוצרים, למרות היותם מאותו מעמד של בני חסות. הסיבות לכך הם, אחד, הם היו מיעוט נכנע, חסר שאיפות פוליטיות ותמיכה מדינית. שתיים, לא היה חשש למסע צלב מצידם. שלוש, הם לא היוו סכנה לאופי המוסלמי של ירושלים. ארבע, הם לא מילאו תפקידים ולכן לא עוררו רגשות קנאה ותסכול. ברור שמדי פעם היו התפרצויות, שהמפורסמת שבהם הייתה המלחמה וההצקות שסבלו היהודים מידי המוסלמים שרצו לנשל אותם מבית הכנסת היחיד בירושלים, המכונה כיום הרמב"ן. בנושא הזה ישנן כמה עדויות. כתב רבי מאיר לטיף, 1480 עד 1485, מתוך יערי, אגרות ארץ ישראל, ציטוט: הערבים שלמים הם איתנו, לא יקו לעולם ולא יבזו את הרוב, בשר בהמותינו הקשרות חפיצים בהם הערביים לקנות, סוף ציטוט. אבל ישנם גם סיפורים אחרים, וסיפר רבי עובדיה, מתוך יערי, אגרות ארץ ישראל: הוא כבר היה מעשה פה בירושלים, בישמעאל שקם על אמו ושחט אותה, כשחוט הכבש בכעסו. כאשר הביאו לפני השופטים, אמר כי מפני שחרות עשה זאת. ואמרו ודנו השופטים, כי חטא זה תלוי ביהודים ובנוצרים, כי הם לבדם עושים יין ולכן נענשו. סוף ציטוט. באותו נושא סיפר הנושא הנוצרי מרטין קבטניק, 1491-92. ציטוט: ואם תהיה עצירת גשמים ממושכת, מתאספים עקום, כלומר המוסלמים, ומתהלכים בין היהודים והנוצרים, ומנפצים לרסיסים את הכלים בהם מחזיקים יין, וגם את כל יתר הכלים בהם הם נתקלים, והם מאשימים אותם שבגללם מונע אלוהים את הגשמים, כי הם כופרים ושותים יין, סוף ציטוט. את השנאה של הנוצרים בירושלים כלפי היהודים אפשר לראות מהדברים שכתב פרנצ'סקו סוריאנו, ראש המסדר הפרנציסקני בארץ ישראל, בסוף המאה ה-15, ציטוט: הכלבים האלה, היהודים, נדרסים, מוקים ומעונים, כפי שמגיע להם. הם חיים בארץ זו בתנאי קנייה ששום מילים אינם יכולות לתאר. ודבר מאלף הוא כי בירושלים אלוהים מעניש אותם יותר מאשר בכל מקום אחר בעולם. ראיתי זאת במשך זמן ממושך. כמו כן, הם מפולגים בינם ובין עצמם, והאחד שונא ורודף את השני. המוסלמים מתייחסים אליהם כמו אל כלבים. הרעה הגדולה ביותר לאיש היא שמישהו קורא לו יהודי. ואין המוסלמים מקבלים יהודים לדתם, אלא אם כן יתנצר קודם לכן. ואומנם ראיתי שני יהודים מכובדים שרצו לנטוש את חוקי משה ולהפך למוסלמים, וקודם הפכו נוצרים יווניים, מאחר שאחרת המוסלמים לא היו מקבלים אותם. ואילו לא היו מקבלים תמיכות מיהודי העולם הנוצרי, הם היו גובעים ככלבים, סוף ציטוט. הרוב היהודי. הרוב היהודי במקומו הנוכחי הוא מן התקופה הממלוכית. בתחילת התקופה זו היהודים גרו בהר ציון. אחד המקורות לכך הוא השטורי הפרחי, שכתב את ספרו כפתור ופרח בתחילת המאה ה-14. בספרו השטורי הפרחי דן במיקומו של האוהל בו הניח דוד המלך את ארון הברית, וכך הוא כתב, ציטוט: ויית לאוהל, הרי שזה האוהל הוא בציון, והנך רואה כי עד היום האוהל הזה עומד וקיים כתחילת הווייתו, והוא בכיפה וכנגד הר המוריה לדרום, והכל קוראים לו היכל דוד, וזה קרוב מאוד אל בית הכנסת שהוא היום שם ואל השכונה, סוף ציטוט. השטורי הפרחי מזכיר שני אתרים גיאוגרפיים הקרובים לשכונת היהודים, והם אוהל דוד וציון. ואם ציון היה שם כולל לשטח של הרוב היהודי, הרוב הארמני והר ציון, הרי היכל דוד ידוע שמקומו היה על הר ציון של ימינו. גם תיאורו של הצליין יעקב מוורונה מציב את שכונת היהודים בשנת 1335 ליד ביתו של קייפה, שמקומו המסורתי עוד מהתקופה הביזנטית היה על הר ציון של ימינו, כלומר באזור קבר דוד. אם כן, השכונה היהודית בתחילת התקופה הממלוכית הייתה על הר ציון של ימינו. היהודים עקרו לרוב היהודי של ימינו בערך בשנת 1400, הן בגלל בעיות ביטחוניות מצידם של כנופיות בדואים, שכן אזור מגוריהם היה בשולי העיר שלא הייתה לחומה, והן בגלל הצקות שנזירים פרנסיסקנים שגרו סביב קבר דוד וחדר הסעודה האחרונה. בשנת 1421 סייר בירושלים הצליין ג'ון פולנר, שתיאר את מקום מושבם של היהודים. ציטוט: ומביתו של קייפה עולים למעלה 80 צעדים לכיוון מערב, על יד השער של רחוב היהודים. 76 צעדים מהשער הנעל מסתרע רחוב בית הכנסת של היהודים בשטח של 233 צעדים עד לכניסה אל הרחובות המקומרים, סוף ציטוט. השער המוזכר כאן הוא השער האיובי, הנמצא מתחת למגרש החניה של הרובע היהודים כיום. בית הכנסת הוא בית הכנסת המכונה הרמב"ן, והרחוב הוא רחוב היהודים. כלומר, בשנת 1421 שכן הרוב היהודי במקומו הנוכחי. לא כל האזור היה מאוכלס יהודים, והם גרו יחד עם אוכלוסייה מוסלמית שכנה. אם ננסה לנתח אם כן את סיבת מקומו הנוכחי של הרוב היהודי, נגיע למסקנה שהסיבה היא סיבת האין ברירה. באזור הרבי מכל צדדיו התמקמו המוסלמים. באזור כנסיית הקבר התמקמו הנוצרים. הארמנים התיישבו סביב לכנסייתם סיינט ג'יימס, עוד מהתקופה הצלבנית. השטח שנשאר פנוי היה שטח הרובע היהודי. אין ספק שגם קרבתו אל הכותל המערבי הוסיף וכן גם התצפית מהר הזיתים. כאשר הגיע הרמב"ן לירושלים בשנת 1267, הוא הקים בית כנסת, כאשר עברו היהודים לרובע היהודי, הקימו בית כנסת. אליו התנכלו המוסלמים, ובסופו של דבר הפסיקו את התפילה בו מתחילת התקופה העות'מאנית. באתר אהבת ירושלים ישנו מאמר, בית הכנסת הרמב"ן, ובו שני חלקים שמתאר את תולדותיו של בית כנסת הרמב"ן הזה עד ימינו, ומנסה לענות על השאלה האם בית כנסת שהקים הרמב"ן הוא אותו בית כנסת המכונה היום בית כנסת הרמב"ן. עד כאן ירושלים בתקופה הממלוכית.